לפני יותר משבוע הזכרנו את יום השואה, כאשר 6 מיליון יהודים נספו בשואה. אירוע שחרוט בזיכרונם הפרטי של הרבה מאוד אנשים שעברו את השואה, אבל גם בזיכרון הקולקטיבי שלנו כעם. בשתי דקות של דומיה באותו יום חמישי הזכרנו את זכרם של אותם האנשים. אז לפני כיומיים וחצי החלו עם שמיעת הזכה את האירוע של זיכרון לחללי צהל ומערכות ישראל. השנה מספר החללים הוא עומד על 23,645, מתוכם עוד 71 שנוספו בשנה האחרונה. אבל כעבור 24 שעות בהר הרצל ובמעמד של נשיא המדינה ומכובדים אחרים, וכמובן גם אזרחים רבים, החל אירוע חגיגי של יום העצמאות, כאשר העלו את הדגל שלנו לתורן, והחלו, כמו שאמרתי, החגיגות ה-70 למדינת ישראל. אירוע בהחלט מרגש ומיוחד לכולנו כאזרחי ישראל בוודאי, אבל גם למיליונים מעבר לגבולות של המדינה שלנו. וביום העצמאות, כמו בכל שנה, 120 חיילים וחיילות זכו לקבל פרס של הצטיינות מהנשיא המדינה שלנו. ועוד נתייחס לעניין הזה בהמשך. אין לי ספק שכל אחד ואחד מהאירועים האלה הם חלק מהתוכנית האלוהים לישועת עם ישראל וגם לישועת העולם. אחרי הכל, אלוהים אכן הבטיח לאברהם ואמר לו, ובך נברחו כל משפחות האדמה. היום אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו בהצהרת האמונה של היידלברג. בשבת שעברה אנחנו הזכרנו את דיבר השני. אם אתם זוכרים, אנחנו התחלנו סדרה קצרה בנושא של 10 הדיברות, והיום אכן אנחנו ממשיכים בסדרה שלנו. שבוע שעבר הזכרנו, כפי שאמרתי, את הדיבר השני, המצווה שבהחלט התייחסנו אליו, ועוד נזכיר בקצרה את מה שאמרנו. הזכרנו בין היתר גם שיש הבדל בין המצווה הראשונה לשנייה, למרות שהם קרובים אחד לשני. המצווה הראשונה אומרת לנו את מי עלינו לעבוד, והמצווה השנייה אומרת לנו איך עלינו לעבוד אותו. הדיבר הראשון מציין את האובייקט, את האובייקט של ההשתחוויה שלנו, כאשר הדיבר השני מציין את הדרך ואת השיטה שעלינו לעבוד ולהשתחוות לו. המצווה השנייה אוסרת עלינו להשתחוות לפסל מכל סוג. כלומר, אסור לנו לעבוד את אלוהים על ידי פסלים או דמויות. וגם ראינו שעלינו לעבוד את אלוהים אך ורק בדרכים שהוא ציווה לנו בדברו. הזכרנו את המקרה המצער של נדב ואביהו, שתי הבנים של אהרון, כהן הגדול. הזכרנו את מה שקרה בספר ויקרא, פרק י', פסוק הראשון. כתוב, ויקחו בני אהרון נדב ואביהו איש מתחתו, ויתנו בהם אש וישימו עליה כותרת, ויקריבו לפני אדוני אש זרה אשר לא ציווה אותם. אסור לנו לקחת את עבודת האלוהים שלנו בקלות ראש. לכן בקהילות רבות, כולל הקהילה שלנו, עבודת האלוהים שלנו מבוססת על דבר אלוהים ועל מה שאלוהים ציווה אותנו. היום אנחנו נסתכל, כפי שאמרתי, על דיבר השלישי. דיבר השלישי כך מצווה אותנו בספר שמות פרק ח' פסוק 7. אומר לנו, לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשווא. לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשווא. גם במצווה הזאת, בדומה למצווה או הדיבר השני, יש שם עונש על האבון שלנו. במצווה השנייה, אם אתם זוכרים, אלוהים דיבר שהוא יעביר את האבון של הבנים, של האבות, על הבנים עד דור הרביעי. וכאן, במצווה השלישי, הוא אומר לנו שהוא לא ינקה את מי שיישא את שמו לשווא. זה מצביע על חומרה של האווירה. אנחנו חייבים לזכור ולשמור את ההבדל התהומי בין אלוהים הבורא לבינינו כנבראים על ידי הבורא. אין עוד אלוהים אחר ואין עוד בורא אחר. אלוהים הוא אחד. לכל אחד מאיתנו יש שם. השם שלנו הוא ייחודי, שם שבדרך כלל הורינו נתנו לנו את השם הזה מסיבה זו או אחרת. השם שלנו אומר הרבה עלינו, ולאו דווקא המשמעות של השם, אלא אומר הרבה גם על האופי שלנו. השם שנתנו לנו, השם שלנו למעשה מייצג אותנו. הוא לא דבר אבסטרקטי, אלא דווקא דבר אמיתי שמאחוריו עומד אדם ספציפי מאוד. ולא רק אדם ספציפי, אלא אדם מוגדר עם אופי ותכונות מסוימות. למשל, אתי ואני נתנו לבת האמצעית שלנו את השם הדס. נתנו לה את השם הזה כי היא נולדה בחג הסוכות, וכפי שאתם יודעים, יש ארבעת המינים, ואחד מארבעת המינים זה אכן השם הדס. היום שמזכירים את השם הדס צדוק, אז לכל אחד מאיתנו יש כל מיני דברים שאנחנו חושבים עליה מבחינת האופי שלה והתכונות שלה. אז לכן, לכל אחד מאיתנו שיש שם, הוא בעצם מגדיר את האופי ואת התכונות שלנו. עכשיו, לגבי חדס, אני חושב שאחד הדברים שבולט ביותר זה החיוך שלה. היא לקחה הרבה תכונות טובות מאימא שלה. אז השם שלנו בהחלט מייצג אותנו ואת מי שאנחנו. לכן גם השם של אלוהים מייצג אותו, את אופיו וגם את תכונותיו. כאשר בדיבר הראשון, אלוהים אומר לנו, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, הוא למעשה אומר לנו שהוא אחד וייחודי. אין אחר כמוהו מבחינת האופי והתכונות שלו. אותו אלוהים אשר הוציא את עם ישראל מהעבדות ומצרים, מבית עבדים, שאם אתם זוכרים גם המעשה הזה שלו היה למעשה המבוא לעשרת הדיברות. כבר כאן הוא מגדיר לנו את תכונותיו ואת אופיו. הוא אלוהים שהכל יכול, ולכן ביד חזקה ובזרוע נטויה הוא הוציא את עם שלנו ממצרים. הוא אל שפועל, לכן הוא הוציא את העם. ובהגדרה הזאת אנחנו רואים את ההבדל בין הבורא לנברא. השם שלנו חשוב לנו. אנחנו גאים ששמותינו נקראים בקול רם, או שאנחנו זוכים לכבוד. גם ביום העצמאות ה-70, כפי שהזכרתי, היו 120 חיילים וחיילות שקיבלו פרס הצטיינות מנשיא המדינה, במעמד של ראש הממשלה ושר הביטחון, וגם הרמטכ"ל שלנו. בשלב כלשהו שמות של כל אחד ואחד מהם נקרא בקול רם, וכאשר הם הגיעו לקבל את הפרס, אפשר בהחלט לראות את החיוך, וגם את הגאווה על הפנים שלהם, כאשר קראו את שמותיהם. ותודה לאל שגם בקרב הקהילה שלנו ובקרב גוף המשיח, יש כמה וכמה חיילים משיחים שגם כן זכו לכבוד בהצטיינות ברמה זו או אחרת. אבל אנחנו שמחים שמזכירים את השם שלנו בכבוד. אנחנו מכירים גם את הצד השני. כאשר השם של אדם מופיע באי כבוד. אני מניח שהתחושה של אנשי ציבור כאלה או אחרים, שיש להם תפקיד ציבורי ופתאום מתפרסם בעיתונות על חשד לאווירה זו או אחרת, אינה מביאה שמחה או נחת להם ולבני המשפחה. אז בהחלט אפשר להבין את החשיבות של השם של כל אחד מאיתנו, ולכן גם אלוהים דורש מאיתנו לא להשתמש בשמו לשווא. הצהרת האמונה של היידלברג בתשובה לשאלה מה נדרש מאיתנו בדיבר השלישי עונה כך, ואני אקרא את זה קצת לאט כדי לעזור לתרגום. לא לחלל או לגדף את שם האלוהים בכללה, בשבועת שקר או בשבועה מיותרת, וגם לא לקחת חלק בחטאים נוראים אלה על ידי שתיקה או העלמת עין כאשר הם מתחוללים לנגד עינינו. בקצרה, אל לנו להשתמש בשמו הקדוש של אלוהים, אלא בכבוד וביראה, כדי שנעיד עליו ונעבוד אותו באופן הראוי, על מנת שהוא יכובד בכל מילותינו וגם מעשינו. תשובה זאת מפרטת קצת יותר את המשמעות של דיבר השלישי ומסייעת לנו להבין את מלוא המשמעות של המצווה. אני יודע שאחד ההתלבטויות שלנו מדי פעם, ובמיוחד של החיילים וחיילות משיחים, אבל גם דתיים, הם בטקס סיום הטירונות. שם כאשר הם מקבלים את הנשק ואת התנ"ך, הם אמורים להישבע אמונים לצה"ל וגם למדינה. הם אמנם לא נשבעים בשם אלוהים, אך בכל זאת יש שבועה. והנוסח השבועה הוא כך. גם הפעם אני אקרא את זה קצת לאט כדי לסייע. השבועה אומרת, הנני נשבע ומתחייב בהן צדקי לשמור אמונים למדינת ישראל, לחוקיה ולשלטונותיה המוסמכים. לקבל על עצמי ללא תנאי וללא סייג עול משמעתו של צבא הגנה לישראל, לציית לכל הפקודות וההוראות הניתנות על ידי המפקדים המוסמכים, ולהקדיש את כל כוחותיי ואף להקריב את חיי להגנת המולדת ולחירות ישראל. זה בערך נוסח השבועה. יש דתיים ומשיחים שכאשר מגיע לומר אני נשבע, הם אומרים אני מצהיר. כמובן שגם זה מקובל ובסדר. אבל באופן אישי אני לא רואה בעיה במקרה הזה לומר אני נשבע. ראשית, אנחנו יודעים מהתנך שהיו מקרים לא מעטים שאנשים נשבעו אפילו בשם אלוהים. מקרה אולי אחד והבולט היה בין דוד ויונתן. בשמואל א' פרק ח' פסוק 17, שמואל א' פרק ח' פסוק 17 נאמר ויוסף יהונתן להשביע את דוד באהבתו אותו כי אהבת נפשו אהבו. אנחנו יודעים שדוד ויונתן לא רק קרתו ברית של חברות ונאמנות אחד לשני, אבל כאן נאמר לנו גם שהם נשבעו אמונים אחד לשני. והם בהחלט התכוונו להשבעה, לשבועה הזאת ביניהם. ואכן הם שמרו אמונים והגנו אחד לשני, או אחד על השני. יש עוד כמובן מקרים נוספים בתנך שנאמר לנו שאנשים נשבעו. אנחנו גם יודעים שבברית החדשה, באיגרת לרומים, פרק י"ג, אלוהים שם מדבר על המקום והתפקיד שהוא נתן לממשל ולממשלה. בפסוק הראשון של פרק י"ג, באיגרת לרומים, הוא אומר לנו כך, כל אדם ייכנע לרשויות השלטון, שהרי אין שלטון אלא מטעם אלוהים. והשלטונות הנוכחיים נקבעו מטעם אלוהים. מכאן אנחנו מבינים שלא רק שעלינו להיכנע לרשויות השלטון, אלא גם לזכור שהם נמצאים במקום שהם נמצאים בגלל הסמכות שאלוהים נתן להם ולא משום מקור אחר. זה אכן דורש ציות או כניעה לשלטון ולממשל, אבל יחד עם זה ברור לנו שבאותם המקרים שהרשויות דורשות מאיתנו לעשות דבר בניגוד לדברו של אלוהים, אז אסור לנו לקיים את מה שהם דורשים איתנו, גם אם יש לזה מחיר. למשל, אנחנו יודעים שבמאה הראשונה, משיחים רבים לא היו מוכנים להשתחוות לקיסר הרומי. אתם זוכרים שדיברנו על ההיסטוריה המשיחית, הזכרנו שהקיסר היה לו כביכול דמות אלוהי, והנתינים, אזרחי רום, היו אמורים להשתחוות בפני הקיסר. ראינו בשבוע שעבר שמותר לנו לעבוד את אלוהים אך ורק כפי שהוא מצווה אותנו, ואסור לנו להשתחוות לכל דמות או יצור אחר. לכן משיחים רבים שילמו מחיר כבד, מכיוון שלא היו מוכנים להשתחוות או לציית במקרה הזה לממשל. אבל כאשר הממשל דורש מאיתנו דבר שאינו מנוגד לדבר אלוהים, כמו למשל לשלם מיסים, אז עלינו לשלם מיסים גם אם אנחנו חושבים שזה לא פייר, וגם אם אנחנו לא תמיד אוהבים לשלם מיסים. ולכן בשבועה בצבא או בבית משפט, אני חושב שאין בעיה לנו כמשיחים להישבע, כל עוד שהשבועה שלנו היא אמיתית, ואנחנו בהחלט מתכוונים לקיים את מה שאנחנו מבטיחים. אנחנו גם יודעים ש אלוהים בחוכמתו גילה לנו את עצמו דרך שמו. בשונה מאדם שהוא נתן שמות לחיות, אלוהים נתן שם לעצמו. הדבר הראשון שנכתב בכתובים זה שבראשית ברא אלוהים. זו או זה שמו אלוהים. וכאשר הוא התגלה למשה בסנה הבוער, כאשר משה שואל אותו על שמו, על מנת להציג אותו בפני העם, כך אלוהים אומר לו בספר שמות, פרק ג' פסוק 14. שמות ג' 14. הוא אומר, אהיה אשר אהיה, ויאמר, כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני אליכם. אהיה שלחני אליכם. זה שמו של אלוהים. אהיה אשר אהיה. במילים אחרות, אין ממש שם שיכול להציג את אלוהים או לתאר אותו במלואו. בדיוק כפי שאמרנו בשבוע שעבר, שאין שום פסל או תמונה, אפילו אם זה היה אפשרי לצלם את ישוע ואת התמונה שלו אז, לא היה שום תמונה שהיה יכול להציג את אלוהותו של ישוע. גם שמו של אלוהים אינו יכול להציג את כל תכונותיו. לכן בכתובים יש לנו הרבה שמות של אלוהים, שכל אחד מדגיש את הצד או פן אחד או אחר של שמו של אלוהים. השם של אלוהים הציג את עצמו למשה כדי שהוא יציג את אלוהים לבני ישראל, מציין את הנאמנות של אלוהים, מציין את נאמנותו של אלוהים. אמרנו גם שכמובן השם של אלוהים מייצג את אופיו, ולכן גם בשם הזה אנחנו רואים את נאמנותו של אלוהים. אומר לנו שהוא אל נאמן, ואת מה שהוא אמר הוא יעשה, ושהוא לא יאפשר, או שהוא, השם הזה מאפשר לנו דווקא לסמוך עליו, כי הוא יקיים את מה שהוא אומר. לצערנו, בעולם שלנו, קשה מאוד לסמוך על מילותיהם והבטחותיהם של אנשים. אפילו השבועה של אנשים לעתים אינה שווה. אנשים אומרים דברים שכבר מראש לא מתכוונים למלא, או יודעים אולי שהם גם לא יכולים למלא. לכן שמו של אלוהים כאן מקבל משמעות חשובה מאוד. זהו שם שאנחנו יכולים לסמוך עליו. זהו שם שאנחנו יכולים לסמוך עליו. אולי צריך לומר, לא רק עליו, או רק עליו אפשר לסמוך ב-100%. את מה שהוא אמר למשה בממד הר סיני, בסנה הבוער, הוא אכן קיים. הרי לא מזמן חגגנו יחד את הפסח, את מה שאלוהים אמר למשה, הוא אכן קיים, והוציא את העם ממצרים, מבית עבדים. את 10 הדיברות קיבלנו כעם חופשי, כאשר יצאו כבר ממצרים. גם מה שאלוהים הבטיח לאברהם, כולל הבטחה לארץ שלנו, גם את זה אלוהים קיים. לא היה דבר שאלוהים הבטיח ולא קיים. לכן אנחנו יכולים להיות בטוחים שאת אשר אלוהים טרם קיים, הוא אכן יקיים. כי שמו הוא אהיה אשר אהיה. בדיבר השלישי, אלוהים דורש מאיתנו לכבד את שמו ולא להשתמש בשמו לשווא. מכיוון שאלוהים הוא קדוש, אז גם שמו הוא קדוש. כפי שאמר למשה להוריד את הנעליים שלו, כי המקום שבה הוא עומד זה קדוש, כך גם שמו של אלוהים הוא קדוש. שמו מייצג את אלוהים שעומד מאחרי השם שלו. אבל מה הכוונה לא להשתמש בשמו של אלוהים לשווא? זה אומר בדיוק את מה שהוא אומר. הוא אומר, לא להשתמש בשמו של אלוהים לשווא. לא להשתמש בשמו של אלוהים שלא לצורך. הרי יותר מדי פעמים אנחנו שומעים אנשים שמשתמשים בשמו של אלוהים לכללה, או משתמשים בשמו סתם במשפטים שלא קשורים בכלל לאלוהים. אנחנו יותר מדי שומעים את שמו של ישוע בסרטים, או אפילו מדתיים אשר משתמשים בשם ישו כראשי תיבות כביכול ימח שמו או זכרו, אבל אנחנו כמובן יודעים שזה אומר יבורך שמו וזכרו. כל אלה הם הפרה בוטה של הדיבר השלישי שאלוהים נתן לנו. אלוהים בטובו גילה לנו את עצמו ואת שמו. הוא לא אוסר עלינו להשתמש בו כאשר אנחנו מתפללים, או כאשר אנחנו מדברים עליו עם אחרים, או כאשר אנחנו מלמדים אודותיו לאחרים. אבל הוא כן אוסר עלינו להשתמש בשמו כדי לחסות את כוונותינו הרעות או המעשים הרעים שלנו. כמה פעמים אנחנו שומעים אנשים אומרים, באלוהים לא אמרתי כך וכך, או אולי אנחנו לפעמים בעצמנו, כדי לחזק את האמון של אנשים בנו, משתמשים בשבועה או בשמו של אלוהים. לפעמים אנחנו גם איכשהו מכניסים את שם של אלוהים בתוך השיחה, לא בכדי לפאר אותו או להכריז את שמו, אלא בכדי לבנות את עצמנו ואת האימון של אנשים בעצמנו. הדיבר השלישי מדבר גם נגד זה. אבל יש עוד עניין חשוב בכל הקשור לדיבר השלישי, ואכן הצהרת האמונה מתייחסת אליו. כפי שראינו, הצהרת האמונה אומרת שלעיתים על ידי שתיקה או העלמת עין במקרים שאחרים מקללים או מחללים את שם אלוהים, אנחנו מפירים את המצווה הזאת גם. זה מתייחס לאותם המקרים שבשיחה עם אנשים, בין אם זה במקום העבודה או עם חיילים בצבא, הם משתמשים בשמו של אלוהים לשווא, או אף יותר גרוע מזה. במקרים האלה אסור לנו לשתוק. אם יש לנו הזדמנות לחנך אחרים ולהגן על שמו הטוב של אלוהים, אז עלינו לעשות כך. באחרונה, ראש הממשלה שלנו נמצא תחת חקירות משטרה בכמה תיקים. בכל פעם אנחנו שומעים סוללה של עורכי דין ושרים אחרים מגידים על שמו במרכאות או לא במרכאות הטוב של בנימין נתניהו, מצהירים הצהרות על מנת לתמוך בו ובשמו. האם אנחנו כילדי אלוהים לא צריכים לעשות אותו דבר? האם אנחנו צריכים לעשות פחות מאשר עושים לאנשים האחרים? האם כילדי אלוהים לא מוטל עלינו להגן על שמו הטוב של אלוהים? על שמו של אבינו שבשמיים? אני בהחלט חושב שכן. אני רוצה לספר לכם סיפור קצר שקראתי לא מזמן על תוראי משיחי אחד ששירת בצבא של הולנד. לחייל קראו לין פוטפל, שם הולנדי. כשהוא היה שומע חיילים אחרים מקללים את אלוהים ובמיוחד משתמשים בשם של ישוע שלא כראוי, הוא היה מתעצבן ומאיר לחיילים שלו. יום אחד הוא גם מאיר לממקף שלו. והפעם הממקף מתעצבן מאוד ומיד שולח אותו לממם, למפקד המחלקה, כדי להישפט על ידו. כאשר הממם שואל אותו למה הוא כל כך מתעצבן שמשתמשים בשם של אלוהים, לין שאל את המפקד שלו שאלה אחת. אומר המפקד, האם יש לך אבא? הממם אמר, אבי נפטר לפני מספר שנים. ואז ליל שואל אותו, איך אתה היית מרגיש אם אנשים היו לועגים או משתמשים בשם של אביך שלא בצורה ראויה? הממם, בלי היסוס כמובן, אמר, הייתי כועס ומתעצבן ומאיר להם. אז התורה יאמר, אומר המפקד, ככה אני מרגיש כאשר הם משתמשים בשם של ישוע כאשר הביא אותי אל אלוהים האב. הממבר אמר, אני מבין, ומיד הוציא אותו מהחדר. ואחרי זה הוא קרא לכל הממקפים ואמר, מהיום אסור לחיילים להשתמש בשב בשמו של אלוהים או לקלל במחלקה. איזו ברכה התוראי, החייל הפשוט הזה, הביא למחלקה שלו, ואיזה כבוד הוא נתן לשם של אלוהים, כי הוא לא היה מוכן להתפשר, או יותר נכון, הוא לא היה מוכן לשתוק. זה בהחלט דוגמה עבורנו. הדיבר השלישי מצווה אותנו לא לעשות שימוש לרעה בשמו הקדוש של אלוהים. כפי שהשם שלנו מייצג אותנו, כך גם שמו של אלוהים. לכן עלינו לכבד את שמו של אלוהים, וכמובן גם את שמו של ישוע ורוח הקודש. אבל לא די בכך שבעצמנו לא נשתמש בשמו של אלוהים לשווא, אלא גם כאשר אנחנו שומעים אחרים בסביבתנו מקללים או משתמשים שלא בצדק בשמו של אלוהים, עלינו להאיר להם ולא לשתוק. עלינו להגן על שמו הטוב של אבינו שבשמיים. כפי שאנחנו לעתים מגינים על שמוענו הטוב או על שם של בני המשפחה וחברים שלנו. כאשר אנחנו חושבים על אותם המקרים שאולי בטעות או לא בטעות השתמשנו בשמו של אלוהים לשב, אותם המקרים ששתקנו כאשר היינו צריכים לעמוד ולהגן, אנחנו מבינים שהתורה והמצווה הזאת מרשיעה אותנו. כשהתחלנו לדבר על הסדרה הזאת של עשרת הדיברות, דיברנו על המתח הבריא בין התורה לבין הבשורה. וכאשר אנחנו עומדים עם ראשינו למטה, בגלל שגם בדיבר הזה נכשלנו, חשוב להזכיר לעצמנו את הבשורה. חשוב להזכיר שהמשיח מת גם עבור החטאים האלה שלנו. ומכאן שאנחנו רואים את המתח הטוב והבריא בין התורה לבין הבשורה. בזכות מעשה של המשיח יש לנו סליחת חטאים. בואו נתפלל. אלוהים אבינו, אנחנו מודים לך ששוב ושוב דרך התורה אתה שם מראה בפנינו. שאנחנו רואים את הכישלונות שלנו, את החסרונות שלנו, וגם את החטאים שלנו. נזכרים אלוהים באותם המקרים שלא כיבדנו את שמך כפי שהיינו צריכים. ובאותם המקרים שלא עמדנו אלא שתקנו. כאשר אנשים השתמשו בשמך לשווא. עזור לנו אלוהים להשתפר גם בתחום הזה. עזור לנו אלוהים להגן על שמך הטוב כאלוהינו וכאבינו שבשמיים. ואנחנו גם מודים לך שבזכות הקורבן של המשיח סלחת על החטאים שלנו. תודה לך אלוהים שהמשיח במותו ותקומתו לקח על עצמו את כל החטאים שלנו. מודים לך, ישוע. אמן.